הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, אני חי בג'וקלנד של הג'וקלנדס. וואו, אתה לא מבין מה קורה אצלי בחצר ובבית. עשרות ג'וקים.
עשרות.
כמו לראיתי לך סרטון.
קרה שם משהו, לא?
אני כאילו בשבת עשיתי איזה מין ריסוס נגד יתושים, ומשהו כזה זמני שאמור להחזיק 3-4 שבועות. עברתי בגינה, ריססתי, כנראה זה איכשהו פגע במוקדי הרביצה של הג'וקים, כי גם עשיתי קצת בתוך הביובים. ומי יום ראשון?
אבל זה לא הרג אותם, אלא רק גרם להם לצאת.
כן, זה הפחיד אותם, עשה להם לא נעים.
כן.
הוציא אותם מהפתח. חלק מתים. זה לא, זאת אומרת, יש שם, זה כזה חצי פוגע, אתה יודע, זה... ואלוהים, הבוקר גם יצאתי מהבית, איזה חמישה על המדרגות של בדרך, אתה יודע, החוצה לרחוב.
אז שצריך לרסס נגד הג'וקים.
בדיוק. זה
ריסוס נגד הג'וקים.
כן. אבל...
יש לך מישהו?
יש, כן, בטח.
מסתבר.
אבל זה דוחה, אתה יודע.
זה מגיל נורא.
זה א', זה ממש דוחה.
גם אחר כך שיש...
אני מתגעגע על היתושים.
כן, כן, גם אחר כך שיש לך את כל ה... תקופות שם, בבייר הזה של הג'וקייה, זה מקיל נורא.
מאוד, מאוד מקיל. ו... אתה יודע, יש משהו באיזון של הטבע שהרערתי כנראה, ובמקום לשפר זה עשה גרוע יותר. ואני לא רוצה עוד רעלים כל הזמן לשפוך בגינה. בסוף יש עצי פרי וגם
ובני אדם וחיים,
כן, וחתולים שמסתובבים. לא מוצלח הרעיון הזה. אבל כי אתה גם חושב על רעל שאמור להרוג יתושים, ג'וק זה חתכת דבר גדול.
כן, הוא גם מפורסם ביכולת ההישרדות הכוח שלו.
זה נכון.
מפורסם בזה שצריך משהו ממש ממש חזק כדי להרוג אותו. למעט קפקף, שזה כמובן...
אמצעים מכניים.
אמצעים מכניים וגם יחיד, זאת אומרת, זה תרגעת את הג'וק מסוים. אני אגיד לך.
ממש ממש מגעיל. שוב, זה סוג של חשף את האמת. כי הלו, זה בסך הכל הוציא אותה מהמקום, נכון? זה לא ייצר ג'וקים חדשים. זאת המחשבה שאתה חי בבית, ומתחת, אתה יודע, מתחת לאדמה, בצינורות הביוב, כל הדבר הזה רוכש וקיים, ורק פשוט עלה למעלה עכשיו.
אני...
הוא מגעיל כאילו, הוא ממש גורם לי להרגיש לא בנוח, לא בטוח.
ללא האקט האלים מתאפשר הידוע קיום. הידוע קיום, אתה מבין מה אני אומר? אני, אתה מבין מה אני, אני שונא את עצמי על האנלוגיה, אבל אולי אנחנו צריכים להכיר בזה שיש חיים שמפחידים אותנו, הם מתקיימים מתחת לבית, וזה לא רק שאנחנו לא יודעים עליהם, זאת אומרת, זה לא עוסק בהכחשה, זה עוסק בזה שאולי יש מקום לכל הדברים, גם אלה שמתחת לאדמה, גם אלה שעל פני האדמה. ואתה הפרת את האיזון.
נכון, אבל אם אני ממשיך עם האנלוגיה,
אל תמשיך איתה עם הגילה מאוד, בגלל שהם מעורבים בג'וקים, ואז אחד מהצדדים חייב להיות ג'וק.
אבל אני מזכיר לך שזה התחיל ביתושים, ובניסיון שלי להילחם ביתושים העוקצים.
בדיוק, שהם החמאס.
הם החמאס, בדיוק.
אני יודע, אני מבין את זה.
והם עקצו בצורה כזאת שלא אפשרו, לא אפשרו לשבת בחצר, או לא אפשרו לצאת מהבית, או אפילו לפתוח את הדלת, וכבר היו עוקצים אותך. הייתה כמות משוגעת. זה ממש פגע, אפילו לא באיכות החיים, פגע בחיים עצמם.
בחיים עצמם, אני מבין את זה לגמרי.
והייתי חייב לנקוט בפעולה אגרסיבית כדי להסיר את איום היתושים. זה שזה הביא את הג'וקים,
די, תקובת נגד. לא, אבל ביקשתי להפסיק עם האנלוגיה, כי אז אתה מוציא אנשים ג'וקים, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה.
אבל זאת אנלוגיה, זה בסדר. משל, בסדר. אנחנו בענייני...
הייתי חייב להצביע
משל ומשילות.
על הדמיון לחיים, אבל, לא צריך, אבל ממש אפשר, צריך לדעת מתי לעצור. וזה גם למשל וגם כן. לנו.
אז בלי להמשיך את המשל, אני חושב שאני באמת אביא ריסוס חזק יותר.
אבל תחכה קצת אולי שבאמת קצת תן לה, תן לה מסביב ל, ל, ל,
להשתקם.
שנייה. שוב, לא במשל.
לא במשל. לא, אבל אתה יודע איך זה.
לא במשל.
ג'וקים שאתה לא עוצר כשהם על השביל כניסה של הבית שלך, בסופו של דבר תמצא אותם במיטה.
כן, בסדר, נו, אני... בסדר.
לא במשל.
בהצלחה. אני אחל לך בהצלחה.
תודה רבה. Kitten, got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it, you noticed that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix. Baby, let me blow your mind tonight. Before, come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Touch dancing in the dark. You notice what I'm wearing. I notice when you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list. Next one on my hit list. Baby, let me blow your mind tonight. I can't take it no more. Never felt like this before. What you waiting for? מירי רגב, אתמול בטקס הפרידה ממשרד התחבורה,
סיימה כפי שהתחילה וכפי שהייתה לאורך כל תקופתה.
כן.
האי שלום ותודה על האילגות.
אני ראיתי את זה בטוויטר של ליאור שליין. כן. בוא נשמע את הדברים. משפט אחד מתוך נאום הפרידה של מירי רגב.
למדנו מההיסטוריה שבכל מקום שיש רכבת יש חיים. למדנו?
אוקיי, בוא נתמקד בשלוש מילים. היסטוריה,
רכבת
וחיים. למדנו מההיסטוריה.
זה גם למדנו, אני חושב שלמדנו זו מילה רביעית.
האמת שזה מנוסח בצורה כל כך תמציתית.
זה מושלם.
שזה באמת אי אפשר היה לעשות את זה טוב יותר.
זה מושלם, זה כאילו פרס ראשון בתחרות מה הדבר הכי מטומטם שמירי רגב תגיד כשהיא תעזוב במשרד התחבורה. We have a winner.
יש תחרות כזאת תמיד של סיפורים במשפט? מכיר? זה בדיוק זה. זה מספר את כל הסיפור עם התחלה, אמצע וסוף. למדנו מההיסטוריה שבכל מקום שיש רכבת יש חיים. באמת, וכל מילה היא עוצמתית, כל מילה היא טעונה, וכל מילה כמו רימון של משמעויות.
נכון, נכון. זה משפט שהוא מתנה, יש לו מבנה מושלם. כמו שלומדים בקורס הקולנוע, לא יודע מה סרט, לא יודע מה, סיטיזן קיין, או שסרט מושלם, זה כזה.
כזה.
זה מושלם.
עכשיו, אני מבין את הכוונה המקורית. ונכון, לאורך ההיסטוריה, כאשר האדם גילה, כבש, פיתח מקומות חדשים, נסללה מסילת רכבת.
והחיבור בין הקיים למתחדש הוא אכן מייצר
את ההתפתחות, את החיים, את ההתיישבות.
לגמרי, זה העובדה שאנשים יכולים לנוע ממקום למקום.
אבל למשל, לא יודע, כשגילו את ארצות הברית והתחילה להתפתח מערבה, רכבות נסללו, יישובים הוקמו, הבעלה לזה, אבל לא יכול להיות שזאת כאילו האסוציאציה, והיא לא קופצת מיידית בהקשר של המקום.
היא גם לא אמרה, בכל מקום שבו יש רכבת יש סגסוג, בכל מקום שבו יש רכבת יש חיבורים בין בני אדם, בכל מקום שבו יש רכבת תהיה גם התפתחות, בכל מקום שבו יש רכבת יש חיים, שהמילה חיים היא כשלעצמה כבר מצד החיים.
בדיוק.
זאת אומרת, המילה חיים היא כבר עוסקת בחיים, ובאמת ברכבות שהובילו אנשים אל מותם. עכשיו, אני רוצה, אתה יודע מה? אמרנו, יש 4 מילים, 5 מילים. בחול.
כן.
בחול.
הגורפות.
בכל מקום. זאת אומרת, אני לא משאירה לכם, אני לא מסכימה להשאיר לכם במשפט הזה, אפילו רכבת אחת. אחת. שאיננה מסמלת חיים אל המוות. אחת אני לא אשאיר לכם, כי בכל.
אין, זה באמת משפט מושלם.
מושלם.
כל מילה בו, זה צריך לעשות מזה קעקוע.
זה כאילו גם היא התאמנה כל כך הרבה שנים על להגיד דברים מטומטמים, והיא התאמנה, 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 והנה, הצליחה לומר את הדבר הכי הכי גרוע.
ומה מדהים עוד יותר בכל הסיפור המדהים הזה? שזה כתוב, שהיא קראה את זה מדף. היא פשוט קראה את זה מדף.
נכון, נכון.
זה לא כמו, אתה יודע, הרעיון ההוא בגיא פינס ששאלו אותה מה היא אוהבת בסרטים של טרנטינו.
שזה אגב, היה סיפור לא כזה נורא, הטעות שלה שם הייתה שהיא התהדרה בזה שהיא מכירה את טרנטינו. אם הייתה אומרת, אני לא מכירה אותו, אז הכל היה בסדר.
אבל זה מהות הדבר.
נכון, נכון. ולכן זה טיפה יותר כאילו על חוסר ביטחון מאשר על סימנות.
נכון, אבל אתה אומר, זה אפילו לא התקלה, זה אפילו לא, לא יודע מה זה, נאום שהופרה בצעקות וניסתה להשחיל איזה חזרה, לתקוף חזרה איזה ואמרה איזה משהו מטומטם.
או איזה רעיון בטלוויזיה, אתה יושבת בפגשת העיתונות, אומרת כל מיני שטויות כאלה, שרק חיים אומרים למה.
או דברים, אתה יודע, בסערת רגשות, ככה באיזה דיון בכנסת. לא.
מדף.
זה נאום פרידה שנכתב. מישהו כתב אותו.
מישהו ישב כתב אותו.
חשב עליו.
כן.
העביר את המחשבות למילים. באה מירי רגב, ראתה אותו. הרי לא קרא את זה, לא התקלה בו פעם ראשונה כשהיא קראה אותו.
לא.
בטח קראה אותו כמה פעמים.
אפילו דריל מהיר כזה, בוא שנייה אני אעבור על זה, אני סומכת עליך או עלייך, כן. עם הנאום אני...
זה מין עוזר או עוזרת שכתבו לה את הדברים, נכון. קראה אותו רפרפה, אוקיי. אני חושב אגב שיותר מפעם אחת, כי כשאתה אומר מילים, זאת אומרת צריך איכויות באמת נאומיות מאוד גבוהות, כדי להתקל בטקסט בפעם הראשונה, או לעבור על הפעם אחת, ותבר לדעת כאילו, לטעון אותו ברגש.
נראה לי שריר שאתה מאמן, אבל גם עם פעם אחת.
אבל שבכל התהליך הזה,
כן,
בכל התהליך הזה, לא מי שכתב, לא מי שעבר על זה, לא מי שראה את זה ולא מי שהקריא את זה בסופו של דבר,
הצליחו לעשות את החיבור עדיין מתבקש בין רכבת לבין השואה, בטח ובטח כשהמילה שבאה אחר כך היא חיים והמילה שבאה קודם היא היסטוריה, ובאמצע יש לך את בחול שגם סוגר ככה טוב טוב. זאת אומרת, תראי, לא מספיק כאילו להתעלם עם השואה, למה שלא נכחיש אותה בחול? ככל שאני חושב את זה, זו המילה הקשה בנקודה.
אני חושב שאנחנו גם קצת דילגנו על המילה למדנו.
נכון.
למדנו.
כי למדנו.
הלו, 70 ומשהו שנה אחרי, מה נשאר? מה למדנו עם השואה?
מה למדנו?
מה המוסר האוניברסלי קיבל?
או, יפה שאתה שואל, אני אגיד לך. מה שלמדנו זה שבכל מקום שיש בו רכבת, מה יש? חיים. נשמה, את החיים.
את החיים, באמת.
את החיים, ואיך...
קחי רכבת.
ואיך תחסרי? באמת, בכל דבר את תחסרי.
הבוקר אנחנו מבנק הפועלים, אם אתם מתחתנים. מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים, אם אתם זכאים, כפוף לתנאי הבנק ואישורו. הבוקר אתם מספרים לנו למה אתם שותפים גרועים ממש לבית או לדירה. היום או בעבר, מה עשיתם לשותפים ושותפות שלכם?
בואו תספרו על עצמכם, כאילו, להגיד איזה שותף גרוע היה לי, שותף גרוע היה לי.
לא, אתם.
או יכול להיות שכאילו הייתם שותפים גרועים, מן הסתם היום אתם יודעים להתקשר ולספר מה גרוע בכם, אז עשיתם דרך.
1-907-299-99, איך אתם היום או בעבר הייתם שותפים, שותפות גרועים? למה כעסו אליכם? למה שנאו אתכם? למה רצו להעיף אתכם מהדירה בסופו של דבר? התנהגות לא מתחשבת שלכם, קבועה או חד פעמית. 1-907-299-99, 1-907-299-99. בוקר, אתם מספרים לנו למה אתם שותפים גרועים היום או בעבר, מה עשיתם לשותפים ולשותפות שלכם, מה נהגתם לעשות בבית או בדירה. ספרו לנו למה לא הייתם רוצים את עצמכם בתור שותפים. אחת שם
מאוד. היום אתם מבינים שלא הייתם רוצים את עצמכם בתור שותפים. כן. אנחנו נהיה סלחנים, לא רק נגיד לכם כמה אתם
או אם אלה דברים שקורים ממש עכשיו. 1-907-299-99, 1-907-299-99.
יודעת שקשה לחת לבד כבר כמה ימים, עזב אותך מבלי לומר לך למה. הוא השאיר את דמעות לבד מתחת לשמיכה. יודעת את שבורה בפנים ואיך קשה לך לישון, חושבת מה לעזבל קרה לך, הלך קצת עובדת את סום. יודעת מותק שקשה לך את אוכלת חדים, אולי הלך עם מי שהיא אחרת סרט, כבר נמאס לך לפקור בים דמעות את שוב סוחה. רק אל תצאי מהכלים, חכי עוד כמה שעות, בערב אני באה להרגיע, אולי נצא לבלות.
Bye.
רותם, בוקר טוב.
היי טל, היי אביעד.
היי רותם. חכי שנייה אחת, רותם. ממש שנייה.
בוקר זוגי, בחסות בנק הפועלים. מתחתנים? מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים. לזכאים בכפוף לתנאי הבנק ואישורו.
אז היי שוב רותם, מה שלומך?
היי,
רותם, איזה רעש.
הנה, עבר
לי אופנה,
אבל עכשיו זה...
טוב, אם את יכולה לרדת מהדיבורית, זה מאוד יעזור לכולנו. את מקבלת 300 שקלים לקניות, מתחתנים, מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן, בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים, לזכאים כפוף לתנאי הבנק ואישורו. רותם, ספרי למה את שותפה גרועה, או שהיית שותפה גרועה?
הייתי שותפה
גרועה,
עכשיו אני נראה לי בסדר,
עכשיו
אני כבר לא שותפה.
אוקיי, יכול להיות שבגלל זה את בסדר.
כן, אז זה היה שהייתי בת 21, יצאתי מהבית פעם ראשונה, הלכתי ללמוד בטכניון, ואז הגעתי לארץ, ואז הייתי בת 21, שיבצו אותנו במין דירות סטודנטים כאלה, בעברית יש מין דירה ממש, לכל שותף יש חדר, והיינו חמישה. ו...
חמישה שותפים? זאת אומרת, במעון כזה שחמישה חדרים.
בדיוק, המעון הוא דירה. זה בעצם זה דירה עם מטבח, עם שני שירותים, מקלחת, ולכל אחד יש חדר משלו, יש גם סלון.
אוקיי.
והאמת שמתוך החמישה, ארבעה מאיתנו ממש התחברנו ונהינו באותו ראש, והיינו פשוט שותפים נוראים לשותף החמישי שהיה.
וואי, איזה בסה.
זה די היה בהובלתי. כי כאילו אני רציתי ממש לחיות את החיים הסטודנטיאליים. היה גם אז את השביתת המרצים, הסטודנטים, אני כבר לא זוכרת לי שבת, אבל חצי שנה לא למדנו, ורק גרנו מחוץ לבית. ובשבילי זה היה ממש מעבדות לחירות כזה, ופשוט הדירה שלנו הפכתי אותה להיות יותר נכון, אני ככה זה אחריות. דירה מגעילה של אירוח, של מסיבות, של אלכוהול, של הקאות, של אישונים, של...
זאת אומרת, הלכת לאקסטרים עם דירת רווקים צעירים ראשונה.
לגמרי, לגמרי. אז זה כבר נהיה כאילו שם של מותג,
ה-592,
שזה היה
המספר
של הדירה.
כאילו המקום של איפה
שהבלגן
קורה.
לגמרי.
אבל מי הוא אותו שותף אומלל שהחמישי?
כן, הדבר היחיד שהוא רצה זה לגור בדירה, הוא רצה ללכת לישון בשעה נורמלית. והוא רצה לצאת למטבח ולהכין לעצמו אוכל. לא להיות בתוך ג'יפ, אבל הוא רוצה ללכת לשירותים בלי שמישהו מקיא שם, וכאילו הוא לא קיבל את הסעים הפסיסים האלה. הוא היה כזה בן אדם נחמד, כאילו זה. וגם בגלל שכולנו התחברנו כזה, אז כולנו היו במסיבה, כן? אז כאילו היינו אומרים לו, בוא תהיה איתנו, כאילו בוא...
הוא לא רוצה, אני שותף ל-50 מרגיש.
אז הוא לא רוצה, הוא לא רוצה חיים סטודנטיאליים כל לילה, ו...
הוא רוצה ללמוד, אשכרה
כסטודנט. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה ללכת לישון בשעה נורמלית, הוא רוצה שיהיה נקי ונחמד.
עכשיו, ברגע הרוצה... אתם, את תיארת את זה שזה היה בהובלתך, הניקור כלפיו. זאת אומרת, ברגע שהוא גם הוציא את עצמו מכלל החבורה הזאת, אז נהייתם גם עוינים בטח.
קצת.
בהובלתך הבריונית.
כאילו, זה היה פחות העניין של העוינות, ויותר כאילו באמת התעלמות מזה שהבן אדם... יש לו זכויות פה
בבית. יש לו זכויות, כן, זאת אומרת, יש לו קול, וצריך להתחשב גם בקול שלו. אז אפשר לעשות מסיבה פעם בשבוע.
אנחנו רוצים להמשיך את הבית הזה, בית של מסיבות.
כן, והוא תקוע לכם בגרון. וואי.
ואנחנו זכויים לו מאוד.
תגידי, הוא לא היה יכול פשוט לעבור למקום אחר?
הוא היה יכול לעבור. הוא היה יכול.
ו?
הוא לא עשה את זה.
אז אשמתו.
ואנחנו לא חשבנו בו.
אז הגיע לו.
אני לא יודעת, לא יודעת, הוא באמת היה בן אדם נחמד, הוא גם היה היחיד שאשכרה למד, כאילו, לא יודעת למה אצלו, אנחנו היינו, רוב הלימודים היו בהשבטה בחצי שנה הראשונה, היה שביטת מרצים, ורק המתרגלים כאילו לימדו.
זאת אומרת, ויצא ככה שגם הוא היה עסוק יותר טכנית, זאת אומרת, היה לו יותר דברים לעשות.
הוא היה לו יותר דברים לעשות, הוא היה בן אדם יותר רציני, הוא היה בן אדם כאילו, גם הוא לא היה זקוק לחופש הזה שאנחנו... כאילו, אני הרגשתי כמו ציפור שעשה מהכלוב, כאילו, פתאום אפשר לעשות דברים.
כן, עצמאות ולבד, וראיתם יותר מדי סרטים על קולג'ים אמריקאים.
נכון.
אני ניסיתי להעביר את חוויית הקולג' האמריקאי.
לירושלים, ל-529.
מזרור, כן.
התנצלת אולי מתישהו בהמשך הדרך?
אומרים, אני
מתנצלת. עכשיו, אוקיי.
עכשיו, ברגעים אלו.
תודה רבה, רותם.
תודה, רותם.
אין על מה.
טל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
מעולה, ועכשיו בכלל מרוגשת, ואני אוהבת אתכם ממש ממש ממש.
תודה רבה, טל.
תודה.
גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואולי תזכי בעוד 600. חדש בבנק הפועלים, פתיחת חשבון זוגי בדיגיטל, ללא צורך בהגעה לסניף, בכל מקום ובכל זמן, דרך אפליקציית אופן. ספרי לנו, טל, בבקשה.
אז אני שותפה גרועה כרגע.
כן.
כאילו אני לא שותפה כזו גרועה, אני בן אדם נחמד ואני מבשלת והכל טוב, אבל...
אבל?
יש לי שותף, מאוד נחמד, חבר טוב, ויש לי גם איתי כלבה וחתולה. שכאילו אני מתה עליהם והם החיים שלי, אבל זה יכול להיות הרבה בשביל בן אדם שזה לא הבעלי חיים שלו. כאילו החתולה מאותה חתולה לא מאפשרת נגיד לסגור דלתות בבית. היא לא אוהבת שלו... אין לה גישה לכל החדרים.
היא עומדת ומתחילה לשרוט את הדלת עם סגורה?
כן, היא מתחילה.
זאת אומרת שאם הוא סוגר את הדלת שלו, אז היא מתנפלת על הדלת?
היא דופקת בדלת בכל הכוח וצועקת, תפתח לי, תפתח לי כזה, וחתובי. זה אומר שכאילו, אם הוא מתרגל, יש לו, הוא מתרגל באוניברסיטה, הוא צריך שקט, הוא צריך לסגור את הדלת, אין דבר כזה. הכלבה גם כלבה חרדתית מסכנה עברה הרבה, זה קצת קשה לפעמים להתמודד עם זה, כאילו מעבר לזה שהוא קורא לבית בית השיער, כן, כי זה כאילו הכל
כלבה
כולה ואני, כן, אז הדייסון פה אני מפעילה אותו שעות נוספות, אבל זה לא באמת יכול לעזור עד הסוף.
יש לכם הרבה רולרים כאלה דביקים?
כן, אבל אין דרך להתמודד עם זה, זה בכל מקום, זה בשפה, זה בשטיח, זה זה. עכשיו כל אחת בתורה, זאת מקיאה וזאת מקיאה וזאת משלשלת, זאת משלשלת, כאילו, וזה על השפה וזה על השטיח, כאילו זה סיפור, והוא מתמודד עם זה.
אתם לא גרים בבית פרטי?
לא, לא, בדירה בתל אביב.
דירה בתל אביב. והכרתם לפני המגורים המשותפים, או שהכרתם כשותפים?
כן, אנחנו חברים מהצבא, מכיר אותם, הוא אוהב בעלי חיים.
זאת אומרת, הוא ידע למה הוא נכנס, זה לא שפתאום הופיע שותפה עם חתולה וכלבה.
תראה, מה זה ידע? הוא ידע שיש לכלבה וחתולה, הוא הכיר אותם, הוא לא ידע איך זה לגור איתם.
כן.
שסבלי,
אבל הוא נשמע שהוא מאוד סבלני כלפי זה.
הוא מכיל, הוא מכיל, אבל קשה.
עניין הדלת הוא נורא קשה, כי עניין הדלת זה גם לא דבר שאתה יכול לטפות אותו מראש. זה לא דבר שאתה יכול להגיד, טוב, אין מה לעשות, אני נכנס עכשיו לזה.
שאתה חולק מרחב עם מישהו, זה באמת המרחב הפרטיות הקטן שלך, שצריך להיות רגע...
בדירות שותפים, הדבר זה האפשרות לסגור את הדלת.
נכון.
היא גם לא מרשה לאף אחד, כאילו, לי או לא, ללכת לישון, בלי כאילו לקפוץ איתנו למיטה וכאילו להתקרבל. זה לא שהוא יכול כזה, שנייה, אני עייף, אני אלך לישון, נסגור את הדלת. היא לא מאפשרת.
מאוד תובנית, החתולה.
היא מושלמת אבל, היא מושלמת.
לא.
טוב. טל, תודה.
תודה לכם.
ביי.
גם שאומרת לא מאפשרת, או לא מרשה, זה אומר שכאילו אם כן עושים, זאת אומרת, אם עושים מה שרוצים, אז היא תוקפת.
ברור, אתה יודע.
חתולים יכולים לתקוף.
הם גם תוקפים, והם גם יכולים להטריף, כי אם הוא רוצה לישון בלילה ועם דלת סגורה, זה לא יקרה.
בדיוק, כי אתה איש ו...
מילא ביום, אתה יודע, אתה ער וזה, אתה רוצה לישון, לסגור את הדלת שנייה, שקט? לא קורה.
ברור מאוד. לא מאוד מאוד מאוד.
למי ניתן 600 שקלים נוספים לקניות? חדש בבנק הפועלים, פתיחת חשבון זוגי בדיגיטל, בהליך דיגיטלי פשוט ונוח, עם יכולות טכנולוגיה מתקדמות של זיהוי פנים, אם אתם זכאים, כפוף לתנאי הבנק ואישורו. האם לטל, שהיא שותפה והביאה לתוך השותפות חתולה וכלבה, או רותם, שבעברה ארגנה החדר שלה במעונות עם חמישה שותפים, היה מקום של מסיבות ובלגנים, ואחד מהם מאוד 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 לא אהב את זה וסבל, והם המשיכו בחבן.
והקאות! היה שם קי!
קי, קי, שהוא רצה את השירותים בלילה, שירותים מלאים בקי, תמיד.
או באדם שתופס את השירותים, הוא צריך עכשיו להקי. חצי חצי.
יאללה, אז 300 שקלים נוספים גם לרותם וגם לטל.
בחסות דלק. תקועים בפקקים? אתם צריכים ריסטארט. עכשיו במנטה ג'ו, מבצעי ריסטארט מדליקים וגם הנחות ביישומון דלק. כפוף לתקנון.
שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, עייפים אך מרוצים.
איך אתה? איך עובר?
חוויה, כל כך הרבה. שאין זמן ככה לעצוב שנייה וליהנות מהדבר הנפלא הזה שקורה, היורו, אבל זה באמת, אנחנו מתחילים תכף יום חמישי של אליפות אירופה, וכל הארבעה ימים הראשונים היו בסימן אחד, ואני חושב שגם כמעט כל החודש הקרוב בסימן מה שהתרחש ביום שבת. זה היה אירוע ספורטיבי נדיר, אני חושב שגם רגע טלוויזיוני מאוד מאוד שונה ומיוחד מה שקרה במגרש, אז אני מניח שחלק שמו, אולי חלק לא שמו, אבל שווה ככה להרחיב על זה את היריעה. במשחק בשבת, ממש ביום השני של אליפות אירופה בכדורגל, במשחק בין דנמרק לפינלנד, לא סתם שחקן, זאת אומרת, זה מוסיף לעוצמה, שחקן שקוראים לו קריסטיאן אריקסן. קריסטיאן אריקסן הוא השחקן הכי מפורסם באותו משחק, זאת אומרת, אין סיכוי שמישהו פתח את הטלוויזיה באותה שעה ולא יודע מי זה קריסטיאן אריקסן, ובסיור גם אחד הקשרים הטובים בעולם, באמת שחקן מאוד מאוד מפורסם. בדקה 42 פשוט, אין דרך אחרת להגיד את זה, צונח אל הקרקע, בלי שאף אחד לידו, בלי שאף אחד נוגע בו, בלו חלילה מפציעה, צונח אל הקרקע עם הפנים על הדשא, ואז
מה זה, לב או, 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 או כזה סטרוק?
עוד לא יודעים, אני חושב.
לא יודעים?
לא, הבינו שזה כנראה, כן, הוא קיבל דום לב.
דום לב.
דיעבד, קיבל דום לב. זה צריך להבין, אם רואים את התמונות, רואים פשוט אדם שכאילו מתעייף, ואז מישהו זרקו אליו כדור חוץ, מהחוץ זרקו אליו הכדור, והוא אפילו לא ניסה לתפוס את הכדור.
לא, רואים שהוא מאבד את עצמו ככה ופשוט קורס.
הוא פוגע לו ברגל והוא נופל. ואז מתחילות דקות, מכות של, דקות של, של אימה, ודקות של גם הרבה בדיעבד כעס כלפי, נגיד את זה כך, צוות השידור הדני, הבימאי הדני, ראו פשוט בשידור חי במשך 10 דקות את הטיפול בו, אבל כשהטיפול בו הסתבך והתחילו לעשות טיפולי החייאה, ממש רואים בטלוויזיה בשעה 6:30, 7:00 בערב, שגם ילדים רואים את זה, ואני יודע, יכול להגיד את זה ממקור ראשון, שגם ילדים ראו ונורא נורא נבלו, ממש החייאה ושידור חי עם דפיברילטור, עם מכות חשמל, עם מיסוי, ובמקביל רואים את שאר שחקני נבחרת דנמרק, מבינים את הסיטואציה, ומתחילים להסתיר, זאת אומרת, ממש יוצרים מסביבו איזשהו מין מעגל, שגם הטלוויזיות לא, המצלמות סליחה לא יראו, אבל גם
כן, זה היה דבר יפה, ראיתי את זה, וזה היה
ומאחוריהם לא סתם שחקן, אלא השחקן, כאילו זה השחקן הדני הכי גדול בערך
הכוכב של המדינה,
ומתחיל לפקוט, ועשר דקות לאחר מכן יורדת, גם רואים גם מצלמה גם קולטת שאשתו יורדת מהיציאה, ובדיעבד הסתבר שהיא הייתה בטוחה שהוא הפסיקה לו הנשימה, זאת אומרת הוא כבר ליבון אדם, והגיעו שחקנים המובילים, השוער והקפטן, והסבירו לה שהוא כרגע נושם. ואז התחילה דרמה ג'מר טלוויזיונית של שעה, שעה ורבע, שלא יודעים מה קורה, הבן אדם מעובד.
שרון, אני רוצה שנייה לסובב את המצלמה, אוקיי? כי את הדרמה ראינו, וראינו באמת את התמונות היפות האלה, ששוב, זה אפשר להגיד יפות, כי הן נגמרו בצורה חיובית בסופו של דבר, נגמר הסיפור הזה. אבל אתה, שניהלת את השידור הזה, אני כצופה, ראיתי אותך ממש מתרגש עד עומק הלב. בתוך הסיפור הזה. ובאמת היה כזה חוסר ודאות, והשמחה שברגע שהגיעה הבשורה שהוא כנראה יציב בבית החולים וחזר להכרה, אתה יודע, ראיתי אותך שוב, אתה מצד אחד אמור לנהל את השידור, מצד שני רועד ספורט, מצד שלישי חווית את זה מאוד מאוד אינטנסיבי.
כן, היינו שם לגמרי, כאילו מנסים להיות מקצועיים, ומקווה שהצלחנו, אבל גם כאילו היינו נורא בתוך הסיטואציה, כי אנחנו אוהדי ספורט שמשדרים ספורט, זאת אומרת, ניסינו גם להביא את הרגש הזה, אבל אני אגיד דבר כזה, אני חושב שיש משהו, אני אגיד למה הרגע הטלוויזיוני הזה הוא נדיר, יש לו עלינו אסונות, ואנחנו רגילים בטח בשנה האחרונה ולגלים פתוחים, ואני לא מתחיל להשוות חלילה אסונות, אבל מה שפה שונה זה שבניגוד לחדשות שבאים קצת אחרי, כמה דקות אחרי, חצי שעה אחרי, פה האירוע התרחש און קאמרה, זאת אומרת בלייב, אנשים ראו בלייב את החלילה, מה שחשבו, את הטרגדיה מתרחשת מול העיניים שלהם, בגלל זה
כן.
העוצמה היא כל כך גבוהה, והם גם ראו ושמעו מול העיניים שלהם ובאוזניים שלהם את הטרגדיה הזו הופכת לשמחה גדולה. זאת אומרת, איכשהו יצא ככה שתוך, אנחנו החזקנו שידור 25 דקות בלי לדעת שום דבר, גם אף אחד לא היה שם אז שום דבר, ואז לאט לאט עוד ידיעה ועוד ידיעה, ואיזשהו עיתונאי דני, ואחרי זה ההתאחדות הדנית, ואחרי זה וופה, ואז אומרים הוא בהכרה, ואז אומרים הוא לא רק בהכרה, הוא מדבר, ואז לא רק הוא מדבר, הוא גם עם בני משפחתו.
ואז לא רק עם בני משפחתו, הוא ביקש מהשחקנים לחזור לשחק.
ממש, רגע לפני שחזרו, הוא דיבר איתם בפייסטיים, ואז מה שהיה שם, אני אגיד את זה כזה דבר,
אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל שרון, כן?
אז הייתה שם, היה חלום שאני ביקשתי שהוא יתעורר והכל בסדר, ודנמרק תזכה באליפות. אוקיי, זה הסיפור שאנחנו רוצים לספר. והם חזרו לשחק, הם הפסידו אמנם.
זה כל כך יפה ואנושי שהם הפסידו במשחק הזה.
זה הסיפור שאנחנו רוצים
לספר. כי זה לא דיסני.
נכון, נכון, נכון.
טוב, תודה רבה שרון.
תודה לכם, יום טוב.
בוקר טוב, מה
העניינים?
בסדר. אתמול התכנסה הממשלה החדשה לתמונה הקבוצתית. תמונה הקבוצתית הרשמית, שככה משיקה את כינונה. וזה מעניין, מעניין מאוד לצפות בה. קודם כל מה שקופץ לעין, יש את תמונה זאת מובאת בידיעות אחרונות הבוקר. זה הנשיא ריבלין שיושב באמצע, מימינו נפתלי בנט, משמאלו יאיר לפיד.
ומצטלם, כאילו מצטלם את תמונה משפחתית.
כן.
שזה חמוד וחם, אבל שונה מאוד מתמונותיו עם ממשלות קודמות.
הוא נוקט באיזושהי מחווה פיזית, שבאמת אני לא ראיתי אותה אצלו, ואני חושב גם אצל כל אדם, מרוב שהוא שופע אהבה וחום כלפי ראשי הממשלה החדשים. אז הוא יושב באמצע, יד ימין שלו מושטת אל נפתלי בנט שלוחץ אותה, ויד שמאל שלו מושטת אל יאיר לפיד, ששוב, יד שמאל זה לחיצה קצת משונה ביד שמאל, ויאיר לפיד תופס לו את היד בשתי הידיים שלו.
אני חושב שהוא רצה לחוץ את הידיים לשניהם במקביל כדי להגיד שניהם מנהיגים.
כן.
שזה דווקא דבר נכון. נפתלי בנט משיב לו בלחיצת יד, יאיר לפיד קצת כאילו לוקח את ידו של ריבלין בשתי ידיו, גם שוב באקט חמים, יש הרבה חום בתמונה.
אבל זה איכשהו נראה נורא מסורבל. זה...
כן, אני לא יודע.
זה קצת נראה כאילו, אתה יודע, עשו לך פעם טיפול כזה של דיקור? נכון,
לא בכף היד.
אז עשו לי הרבה פעמים לכאבי ראש בכף היד.
אוקיי, כן, נכון, זה משהו שעושים למיגרנות.
כן. זה נראה כאילו יאיר לפיד מחפש טריגר פוינט אצל רובי ריבלין.
נראה כאילו מחפש טריגר פוינט, זה נכון. נכון.
וכאילו בדרכו...
הוא אפילו לא מחפש החמצה, זאת אומרת, יכול להיות שבעוד רגע כאילו... זה יקרין לרובי ריבלין על הזרת פתאום, כן. של הרגל, אתה מבין, זה הרי
ברור, זה לא, זה עובד על מקומות אחרים, ויכול להיות שזה משהו מטאפורי, זאת אומרת שלוחץ יאיר לפיד על הטריגר פוינט של ריבלין, אומר לו, הנה כאב הראש שלך של השנים האחרונות עבר.
כן, ליממה.
ליממה.
כן, בסדר.
יש
יממה אחת.
כן. בולטת שוב, הממשלה הזאת אני חושב שהיא מגוונת, ובידיעות אחרונות כאילו התייחסו לגיוון הזה כאילו תכלית הדבר. יש פה פסקה, היא קצת גורמת לאי נוחות, כי היא מציינת מה הם האנשים ומי הם האנשים בסוגריים. אוקיי? כתוב, הממשלה החדשה שהושבעה שלשום היא רב גונית במיוחד, יש בה רמטכ"ל אחד, שני אלופים, שרת הכלכלה הזה, יוצאת אתיופיה אחת, ואז בסוגריים שרת העלייה והקליטה פנינות המנושת, דרוזי אחד, שר משרד האוצר, שלושה קצינים בכירים,
ערבי ישראלי אחד, שני עולים מברית המועצות, שני רוסים,
עולה אחד ממרוקו,
ושר אחד שהוא איש הקהילה הגאה.
כן.
שזה גם דרך מאוד מסובל להגיד, ויש לנו גם מומו.
נכון. התאפקו פה עם הנכה וחרשת, שזה גם ראיתי במקומות אחרים. שיש גם נכה.
כן, בטח. תשמע, אני חושב שזה קשור בזה שצילו של נתניהו, בין אם אתם אוהבים אותו או מתאהבים אותו, הוא צל מאוד מאוד גדול. ולכן כשהוא כל הזמן אומר... כל מה מנסה לצמצם את הממשלה הזו, שהיא באמת ממשלה מאוד מאוד מגוונת, גם מבחינת העמדות הפוליטיות וגם מבחינת ההרכב שלה, מנסה לצמצם אותה לממשלת השמאל, את האשכנזית מרעננה, שטבעת בישראל השנייה
ותכחיד את הזהות היהודית של המדינה.
כן, ואיך הם קוראים לזה בתורה, מה אומרים שם בתורה? יש איזה ביטוי כזה של התורה שכל הזמן אומרים אותו.
של?
אני לא זוכר אותו. ידידיה מאיר כתב אתמול משהו היום בנושא. תכף אני זוכר בזה. משהו נורא באמת. אז אתה כאילו, גם אם אתה לא רוצה להיות לעומתי כלפיו, גם אם אתה לא רוצה לצאת זה שעסוק מאוד בלהגיב על הדברים שהוא אומר ועושה, ככה זה יוצא לך, כי הוא אדם שמטיל צל מאוד מאוד כבד. ולכן אף אחד לא יכול לצמוח מתחתיו, כי הוא אדם שמטיל צל מאוד מאוד כבד.
ואף אחד אחר לא צומח מתחתיו, זאת אומרת, שוב, דיברנו זאת מול.
אני חושב שיש איזה צבעים של דיקטטור בעיניי, ולדעתי צודק.
אין, הוא לא נתן למישהו לגדול.
בוודאי שלא. הוא לא יכול שמישהו אחר יגדל.
כי מישהו אחר, ברגע שהוא קצת מרים את הראש, הוא כבר אויב פוטנציאלי ויש לקפדו.
גם את נאום התבוסה שלו הוא פתח במילים אני ואני ואני ואני, ולא ממשלתי וממשלתי וממשלתי, כי בסופו של דבר... זה עליו, וכל הלהגיד הם שמאל אנחנו יומים, וזה שהוא אמר את ממש בזנון אנחנו נפיל אותם ונושיע אתכם, זאת אומרת שיש שם מין הושעה כזו, מעבר לעובדה שזה אולי קצת מחשבות שווא, במובן הפסיכיאטרי זה גם אמירה.
כן.
אופי דיקטטורי.
ובחזרה לתמונה, ואני צועד פה בראש מורם לתוך, אני לא רוצה להגיד שדה מוקשים, אבל אני חושב שזאת, אנחנו בעידן שאפשר לדבר. זה לא שדה מוקשים בעצם, כי אני כאילו אגיד את הדבר הנכון.
מה שדה המוקשים? כן.
לגברים קל יותר להתלבש לאירוע כזה, כי הם פשוט שמים, לובשים חולצה, עניבה וז'קט, ומקסימום הגיוון הוא בצבע העניבה, דפוסה, ואתה יודע, אולי גם זה נע בין כחול כהה לשחור בז'קט. לנשים, הן מאותגרות הרבה יותר, וכל דבר שאישה תלבש הוא כמובן הרבה יותר פתח להסתכלות, לבולטות, לביקורת, למשמעות.
אני חושב שכששואלים את רב מיכאלי על כך שהיא לובשת בגדים שחורים, היא אומרת דברים דומים למה שאתה אומר עכשיו. היא אומרת, זאת אומרת, זה לא רק פתח לדיון או לבולטות או משהו כזה, זה מסיט את תשומת הלב ממה שענייני, ממה שיש להגיד. זאת אומרת, זה תמיד חייב להיות כלול בחבילה.
נכון, וגם על זה, כשמרב מיכאלי אומרת את זה, יש עליה ביקורת פמיניסטית דווקא יותר, שאומרת, בעצם את נכנעת לתכתיבים הגבריים, ותלבשי מה שאת רוצה, ועדיין צריכים להקשיב למה שאת אומרת.
שמוכיח שקשה לנצח.
אי אפשר לנצח.
אי אפשר לנצח.
ולכן שאתה רואה, לא יודע מה, את השרה מרב כהן פתאום במכנסי תחלת וחולצה לבנה, או הילד שקד שלבשה מין חולצת הסוואה כזאת.
חולצת הסוואה.
לא? לי זה מרגיש כמו, זה לא קמופלאז' קלאסי כזה, אלא קצת כמו, אני פירשתי את זה כאילו היא רוצה להיבלע בסוואנה ושלא יראו אותה בתוך הממשלה הזאת.
להיבלע בסוואנה זה הדבר הכי לא נבלע בעולם, זה ג'קסון פולוק, זה כמו הזמנה להתקף אפילפטי.
זה תלוי איך מסתכלים על זה.
זה ממש כאילו,
אתה יודע, ומאחוריה
out there בשיגעון
פנינה תמנו שאתה שעומדת מאחוריה, ו שאתה רואה שלא רק שהיא אישה, היא גם הרי ממוצא אתיופי, ובטח השיקול של מה ילבוש שם הוא עוד יותר מורכב. צריך שיהיה איזשהו,
צריך להפסיק עם זה.
או סטנדרטיזציה או הפסקיזציה.
הפסקיזציה זה מה שצריך עם זה. זה, יש תמונה, צילום פפרצי, פפרצי, כן? זה נראה הדבר היזום ביותר בעולם, של יואל זנדל,
כן.
עומד ומוציא את ערכת קפה מהאוטו,
נכון.
ומכין קפה ושותה אותו עם מישהו אחר, אני לא
זוכר. מתן כהנה.
מתן כהנה.
רגע, נמצא את זה, זה בטוויטר של יואל זנדל כמובן. כן,
כן, כי זה צילום יזום.
יאללה לעבודה. זאת אומרת, ממשלה חדשה, יאללה. אותו הקפה, יאללה לעבודה, אמוג'י דגל ישראל, תיוג של מתן כהנה, שניהם יושבים עם פקל קפה מחוץ לכנסת, כן? זאת אומרת, מישהו מהם הוציא מהבגאז' את הגזייה ואת הפקל, ומיד פינג'אן עם קפה שחור, כמובן הפינג'אן כזה מושחר ומשופשף, ושניהם שותים, יושבים על איזה גדר אבן נדמה לי, ובחליפות, ושותים את הקפה של הפקלים.
עכשיו צריך להגיד, בעיניי, אין שום דבר רע בפקל קפה. זה הקפה שאתה אוהב לשתות, זה הקפה שאתה אוהב לשתות. סבא, אין אפילו משהו רע בזה שזה מין ישראליזם כזה, מין משהו קצת שלא משחרר מהשירות הצבאי. בסדר גמור. אין שום דבר רע בלרצות להתלבש יפה, או להתבונן במה מישהי לבשה, או לא יודע מה, או בחרה לא לבשה, או לא יודע מה. המסגור של זה, זאת אומרת, שיתוף הפעולה עם זה הוא דבר נורא נורא גרוע. כשבן אדם צריך שיצלמו אותו עם ערכת הקפה, זה כבר מה יש לך להוכיח?
כי זה נראה,
כבר מה אתה בא להראות? זה כבר מה הדבר שאתה מפחד שאנחנו נחמיץ? זאת אומרת, באיזה רגע בלתי מודע אתה אומר לעצמך שמישהו יבוא רגע ויצלם את הסממני הגבריות העודפת החיצוניים שלי, כי אחרת איך הוא ידע שיש לי אותם? אי אפשר לשמר את המצב הזה שבו כל הזמן מראים לכם את הגברים עם ערכת הקפה, וכל הזמן עושים כתבות על מה היא לבשה, לעומת מה היא לבשה, זה חרה מותג ישראלי, חרה מותג זה, מצוות זה. בלי לתת את הדעת שמכניסים אנשים לתוך בית סוהר. בתור בצד, אתה מבין, כי בוא, הרי יש לזה גם היפוך, הרי אם מחר יחליט, לא יודע מי, נחמן שי, אביגדור ליברמן, שהוא מעוניין כאילו ללבוש חליפה כתומה, אין לו את החופש לעשות את זה. זאת אומרת, כולם אסורים בתוך הכלא הסטריאוטיפי שלהם.
אפילו ניצן הורוויץ בתמונה של הממשלה החדשה, הוא כאילו בלי עניבה ועם חולצה סגולה מתחת לז'קט. זה כאילו המקסימום ליבריישן, שהוא, אני לא יודע אם רצה יותר מזה.
בדיוק, אני לא יודע אם רצה.
אבל זאת, אתה יודע, אבל דברים האלה,
גם חילי טרופר.
הדברים האלה לא אקראיים.
הם לא אקראיים, לא בהכרח מודעים, אבל הם לא אקראיים. זאת אומרת, הם תמיד על איזשהו,
אני מסכים איתך.
מין רצף.
ויועז הנדל ומתן כהן.
מה אתה עם הפקן קפה?
הרי הם גם אותו סוג, הם אותו סוג. שניהם, אני חושב, בניה של הציונות הדתית השפויה, ושמחוברת נורא אל הארץ הזאת. ושוב, התמונה הזו, אני רואה שגם יועז אחרי זה צייץ, נתן קרדיט לצלם אריה לייב אברהמס. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בוים באופן מוחלט, אבל האקט הזה של להוציא מהבגאז' את הפינג'אן ואז לתעד את זה ולגבות את זה, כאילו נשארנו אותם אנשים שורשיים וערכיים שמחוברים לאדמה הזאת גם כשאנחנו עכשיו בממשלה ובכנסת.
זה גם קשור לצבא, ויש כאן
מאוד קשור לצבא,
מיליטריסטי מאוד. לא מאוד מאוד סמוי, וגם מין אמירה כזו של תנו לנו לטפל בעניינים החשובים, אתה יודע, החצי השני שלו זה, ובינתיים תסתכלו על מה הילד שקד לובשת, על מה, לא יודע, מרב כהן לובשת,
אם תצליחו למצוא אותה בסבן.
זה סגור גרוע, גרוע מאוד מאוד, כי השיטה כמו שהיא לא עובדת מספיק טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחיל לנסות משהו חדש, שבו אנחנו לא מתבוננים בערכת הקפה של אנשים, ערכת קפה כסמר, ערכת קפה כמשהו חיצוני, כמו את כל עבה שממנו אנחנו יכולים ללמוד על יכולת. אנחנו לא יכולים להמשיך להתבונן בזה ולהגיד, טוב, אם הדברים החיצוניים קיימים, סימן שיהיה בסדר. אנחנו מוכרחים לאמץ איזשהו מבט מורכב יותר, כי אחרת אנחנו, חיינו יהיו פחות בזבל.
ואם אפשר להוסיף רק בשולי הדברים, אני, כשבסופו של דבר, כשאתה בוחן את המציאות ואתה יודע, עם הסל של הדברים שיש לך, אני מעדיף פקל קפה על הגדר מחוץ לכנסת מאשר שמפניה במחשכים וסיגרים חבויים.
חד משמעית אתה צודק. אני לא רוצה להיות יותר מדי פילוסופי, אבל אני חושב שכשיש פקל קפה כל כך in your face, אז איפשהו מישהו אחר שותה שמפניה בחושך. זה גם חלק כאילו מהדו-קוטביות. כולם, עכשיו אני עוצר פה, יש לי דברים שהאוזן לא סובלת. The Escalade, saw the W game, to the valet, knew that it was game, when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rollerblade, saw you later in, the corner booth, raising up a toast, so I would notice you, but your heart's a mess, think you ought to know, doesn't matter if you're ballin' out of control. Thought you'd understand, baby, credit cards aren't romance. Still you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. See inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go.
בואו נדבר על הקאמבק רגע של ג'יי לו ובן אפלק. תראה, זה כאילו מהסיפורים הרכילותיים האלה ש... אתה יודע, יש איזה משהו מנחם בזה. מצאו שוב אחד את השנייה.
מה הם מצאו?
אהבת הנאורים. אהבת נאורים הרי זה דבר אולטרה רומנטי כזה.
זה אפילו לא אהבת נאורים. איזה נאורים? הוא בגילנו? פחות או יותר? איזה נאורים?
אני לא יודע, זאת אומרת, היא מבוגרת, אני חושב, יותר, לא?
אני חושב שהיא טיפה מבוגרת ממנו. עליו שהיא נראית אותו דבר כמו שהיא נראית
אותו דבר. היא נולדה, היא בת 51.
כן.
כן? והוא 48. אוקיי.
חייך. היא נראית מדהים. היה לי גנים כאלה, הייתי מתקשר להוריי, אני לא אגיד כל יום, כי זה הגזמה, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, ואומר להם, תודה על הגנים, הייתי משולח להם וואטסאפ. תודה על הגנים. איזה גנים, איזה הגנים האלה.
בוא, גם הוא נראה מצוין.
יש לו עליות וירידות.
כי אני חושב שהוא גם קצת שמן ואלכוהוליסט.
לפעמים הוא קצת.
זאת אומרת, תלוי על איזה צד הוא.
כן.
אבל זה שהם חוזרים והם צולמו מתנשקים, נכון? יש הרבה זמן שמועות.
כתוב שהם נפרדו בינואר 2004, זאת אומרת שזה 17 שנה.
כן.
מי זה חוזר לאקס שלו בלפני 17 שנה?
זה מוזר.
מי זה חוזר לאקס?
תראה, לפעמים יש לנו כל מיני מאזינים שמספרים פה סיפורים. בגיל 50 חזרתי עם יהודה לף.
מהיהודה לף, זה בסדר, זה כבר אהבת נעורים, אבל זה אפילו לא אהבת נעורים, הוא היה בן 32?
כן, משהו כזה.
נגיד?
כן.
נו.
זה נורא מוזר, מה אני?
נורא משהו.
כי אתם אנשים שונים, בואו, תחשוב אחורה 17 שנה, תסתכל על עצמך בתור אדם מינוס 17 שנים. מי רוצה, כאילו...
מצד אחד אנשים שונים לגמרי, ומצד שני אתם אותם אנשים. זאת אומרת, ובגלל זה הרי אנשים, כמה הם באמת אנשים חוזרים לאקסים שלהם? באחוזים בודדים. הרי.
נכון.
הרי הם נפגשו לדייט הראשון אחרי 17 שנה שהם לא פגשו זה את זו, ולדעתי 20 דקות לתוך הדייט הוא אמר, למה תמיד בזמן שאני אומר שאני יודע, אז את אומרת לי, אל תגיד זה, ואפילו לא חיכית שאני אגיד לך. הם פשוט המשיכו את אותה מריבה לפני 17 שנה.
אבל עובדה שהם ניצחו את זה.
זה היה מריבה לפני 17 שנה.
אבל הם ניצחו את זה, והם ממשיכים, והם כאילו בזוגיות.
לעת עתה ניצחו את זה.
נפרדו ב...
אומר לה, למה תמיד?
למה תמיד?
למה תמיד? 2004 הם נפרדו.
אולי הם קיבלו השראה מהקאמבק של פרנדס.
נכון.
מהאיחוד של פרנדס, שגם הוא הסתיים ב-2004.
או מההפסד של ביבי.
נכון. קצת...
כל מיני דברים ש... שעשו לנו מצב רוח של רטרו, אבל אף אחד מאיתנו לא חזר לאקס שלו. נכון, אתה לא חוזר למי שהיית איתה כשראית פרנדס.
גם זה לא ששניהם נגיד מיואשים או לא מצאו זוגיות מאז.
בדיוק, היא לא נראית לי מיואשת כשל כלום, נראית לי ממש סבבה החיים שלה.
כן, כי יש לה הכל.
והוא בסדר, יש לו כל מיני בעיות, אבל היא בטח לא תיקח את הבעיות האלה.
לא,
כן, לקחה כסף,
כסף והצלחה ועבודה וטובה.
ובאמת עשית 17 שנה את כל הסיבוב הזה בשביל להגיע למסקנה שאז היה לך את הדבר הנכון ביד? אחי, זה ממש עצוב.
ושאלה עם בהצלחה. אתם מספרים לנו הבוקר למה אתם שותפים גרועים, או הייתם שותפים גרועים. מה נהגתם לעשות בבית או בדירה שחלקתם עם שותפים אחרים? איך אתם הייתם או עדיין שותפים גרועים? 1-900-7-2-99-99, אנחנו מבנק הפועלים. אם אתם מתחתנים, מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים. 1-900-7-2-99-99.
בוקר זוגי, בחסות בנק הפועלים. מתחתנים? מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים, לזכאים בכפוף לתנאי הבנק ואישורו.
אבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביאל, מה שלומכם?
בסדר אבי, מה העניינים?
מעולה.
אחלה. אבי קבל 300 שקלים לקניות, ואתם מספרים לנו הבוקר למה אתם היום או הייתם בעבר שותפים גרועים. בבקשה. שותפים מבחינת דירה.
כן, כן. אז קודם כל זה בעבר, זה לא היום, זה סיפור שהיה לפני משהו כמו עשור, שגרתי בתל אביב עם שותפיים, סטודנטים, שנינו. זה התחיל מזה שבכלל לאורך כל התקופה שלנו ביחד הייתי עושה המון פדיחות עם כל מיני דברים קטנים, ביניהם העניין של לנעול אותה הרבה פעמים מחוץ לבית.
אוי, זה מעצבן, שאתה משאיר את המפתח בפנים והיא לא יכולה להיכנס.
בדיוק, כן, זה התלתות האלה שעם המפתח.
והולך לישון.
כן.
גם משהו שאם הוא קורה יותר מפעם אחת, צריך לשאול למה הוא קורה יותר מפעם אחת.
הייתי חסר אחריות. זאת כנראה הסיבה. עכשיו, השיא של העניין הזה היה שבחופשת סמסטר אחת החלטנו אותנו שאנחנו רוצים לצאת לחופשה, כל אחד בנפרד כמובן, ואמרנו שנעשה את זה לא במקביל כדי שהבית לא יישאר לבד.
למה צריך שהבית לא יישאר לבד? יש עציצים או חיות?
היו לנו הרבה דברים בבית שהם היו יקרה ערך לשנינו, ואמרנו שעדיף שיהיה מישהו בבית, שלא יהיה איזה שבוע שהבית יהיה ככה עזוב.
כן.
אז קבענו שהיא תצא קודם, ויצא שהיא יצאה ביום ראשון לצפון, למשפחה שגרה בצפון, היא אמרה שהיא תחזור בחמישי, אני ברביעי נוסע לאילת, אמרנו, אוקיי, יש לנו יום אחד שהבית ככה לבד, היא תחזור. בשבוע הזה המפתח נשבר לי בדלת. הזמנתי איש מקצוע לתקן, היא לא הייתה בבית כמובן, היא הייתה בצפון. איש מקצוע החליט להחליף את כל הצילינדר ואת המנעול, שכחתי להתקן אותה.
כמו ששכחת להוציא את המפתח מהדלת, כן?
כן, אבל זה כבר היה עשי. נסעתי ביום רביעי כמתוכנן לחופשה שלי, זה היה באילת לארבעה ימים, עד יום ראשון. הגברת חוזרת בחמישי בבוקר, אין לה איך להיכנס לבית.
כן.
עכשיו, היא עובדת בתל אביב, היא לומדת בתל אביב, כל הציוד שלה שם, כל הבגדים שלה שם, ואני באילת עם המפתח החדש.
וכשהיא זלצלה אליך ואמרה, מה קורה? למה אין לי מפתח? מה אמרת?
זלצלה אליי ואמרה, למה המפתח לא פותח לי את הדלת?
זאת אומרת, אפילו לא התקנת אותה.
אני לא מאמין. כי אמרתי, אני לא מאמין. החלפתי מנעול, ואני לא צריך להסביר את הצרחות ואת ההיסטריה שהייתה שם. מן הסתם לא ביטלתי את החופשה וחזרתי, היא פשוט חזרה לצפון למשפחה בינתיים.
זאת אומרת, היא נסעה חזרה לצפון עד שאדוני יחזור מאילת עם המפתח של הבית החדש.
כן, כן, הייתי נורא.
בגדול חיבבת אותה?
חיבבנו די אחד את השני.
די, אה?
היא הייתה יותר בסדר ממני, אם לומר את האמת, ולכל אורך התקופה.
כן.
אני חייב להגיד דרך אגב שהיום אנחנו חברים טובים.
וואלה.
כן.
זאת אומרת, הצלחתם לשרוד את המגורים המשותפים שהיו לא משהו.
היה פיצוץ אחרי הדבר הזה, נפרדנו לגמרי טוטלי מבחינת מגורים, אבל איכשהו נשארנו בקשר, והיום אנחנו כבר עשור אחרי. היחסים סבבה, אבל אז היה נורא פשוט. אם הייתי במקומה, לא הייתי נשאר איתי בקשר.
יפה, יפה גם שאתה יודע להגיד את זה.
נכון.
וגם איך שכאילו... זה שהיא הייתה צריכה לחזור הביתה, כאילו לצפון, ולא מצאתם דרך לשלוח את המפתח, או שאתה תגיע מאילת כדי להביא כזה לחלוטין אשמתך. זה
לגמרי,
מדהים.
לגמרי.
מדהים שכאילו, זה היה נראה לך הסדר הנכון של הדברים.
זה לא היה מתוך, עד כדי כך זלזול, אבל אתה יודע, אמרתי למה את רוצה שעכשיו אני אקח מטוס ואחזור.
או שלח את זה, אוטובוס.
אתה אומר, מעורב שם מה את רוצה.
כן.
שאלתי אותה, נתתי לה להחליט.
כן, בטח.
ואמרה, טוב, נו. אני ארצח אותך בשלב מאוחר יותר, אבל בינתיים אני חוזרת הביתה.
תודה, אבי.
תודה.
תודה לכם, יום טוב.
בת אל, בוקר טוב.
איוש, בוקר טוב.
מה העניינים?
הכל בסדר, מה שלומכם?
בסדר.
בת אל, את מקבלת 300 שקלים לקניות. אם אתם מתחתנים, מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן, בכל זמן, מבלי להגיע לסניף. כל סוגי הזוגות, מאורסים או חיים ביחד, לכל סוגי החתונות, הכל פי תנאי הבנק. ספרי בבקשה, בת אל, למה את היית שותפה גרועה?
טוב, אז אני דבריאנית במקור, ואני רציתי לבוא ככה לתל אביב הגדולה, והייתה איזה מישהי שהכרתי מדבר, שהיא עברה לפניי לבני ברק, והציעה לי להיות שותפה שלה, וככה היה באמת, והיינו שותפות בדירה ביחד, אני והיא, בהתחלה הכל היה מושלם. ומה שקרה הוא שהיה חתול בדירה שמאוד אהב אותי, ואני אהבתי אותו, אבל כשהיא טסה לאילת, ונסע עם חברות שלה לאילת, כנראה החתול היה בחרדה, אני פשוט לא מצליחה להבין מה. חברים ישבו אצלי בדירה, והוא ברח לי החתול. לא היה לי שום אומץ לספר לה, וקראתי לאח שלי ולאשתו, והם עזרו לי לחפש את החתול, וכמובן שלא מצאנו אותו. היא חזרה, אבל זה לא נגמר כאן, כי הלך עוד חתול, היה עוד חתול, אבל שנייה אחת. כשהיא חזרה, לא היה לי שום אומץ לספר לה, והיא התעצבנה עליי, והיא חשתה, וזה היה מזעזע. ואחרי איזה חודשיים, שלושה, היא הביאה עוד פעם חתול. הפעם לא גור, היא הביאה חתול בוגר מאיזושהי עמותה, וגם אותו איבדתי לצערי. זה היה פשוט נורא, הייתי, ערכתי את אמא שלי ואת אחותי שבאו לישון אצלי איזה שופש מדבריה, והם שכחו לפתוח את הדלת כשהעלינו את הקניות והחתול ברח.
נסגור.
והפעם היא כבר לא הייתה כל כך סבלנית, כי גם את החתול הזה לא מצאתי, והיא העיפה אותי מהדירה, היא פשוט שמה לי את כל הדברים ליד הדלת, וזה היה מזעזע.
מה?
וכן, כן, זה היה מזעזע, אפילו לא העזתי לדבר עם בעל הדירה ולהגיד לו שהיא עושה משהו נורא, כי הרגשתי כל כך חרה עם עצמי.
שאיבדת שני חתולים.
שתי החתולים שלה, פרחה עליי, זה היה פשוט מזעזע, והיא אמרה לי שאני שותפה מהגיהנום ושאני לא אחראית, ואני לא יודעת, החתולים בורחים פשוט.
אני לא חושב שיש איזה מכה של בריחת חתולים.
כן, יש מכה של השארת דלתות פתוחות.
כן.
זה גם מה שהיא אמרה, אבל אתם צריכים להבין שחתולים זה דבר שבורח אם הם מרגישים לא במקום שלהם. אני חושבת שהייתי בסדר.
ודאי לא הייתה לך כוונה, ואני מבין שחיפשת את החתול, את שני החתולים בשתי ההזדמנויות, אבל בחייה.
גם לא ללמוד מהפעם הראשונה אל הפעם השנייה.
אני אגיד לך מה, הפעם השנייה באמת לא הייתה אשמתי. אמא שלי שאלנו את הקניות לדירה, אתה יודע, זה בלי מעלית, זה דירות.
כן, אבל את גם, בתור מי שאיבדה כבר חתול אחד, צריכה להיות, לפקוח עין על אמא שלך ולהגיד לה, תקשיבי, תיזהרי מאוד מאוד עם הדלת שהחתול לא יצא החוצה. כי זה כבר קרה לי פעם אחת וממש היה לא נעים.
אז זה בדיוק מה שהיא אמרה, שאני לא אחראית ואני לא הכל, ובאמת עזבתי את הדירה, זה היה מאוד מכוער.
כן.
היום אני גרה בראשון, בלי שותפים, היום אני גרה עם החבר שלי, אבל מאז לא העשתי להיכנס לשותפות. מה אתה פעד? הרגשתי שאני מפוחדת פשוט, ואני בענת מאוד אחראית, כן?
כן. חוץ מכשזה מגיע לחתולים של אחרים.
חתולים של אחרים, בדיוק.
ואני
מתה
על חתולים.
בטל, תודה.
תודה.
תודה רבה, ביי.
למי ניתן 600 שקלים נוספים לקניות? חדש בבנק הפועלים, פתיחת חשבון זוגי בתהליך דיגיטלי פשוט ונוח, באפליקציית אופן, עם יכולות טכנולוגיה מתקדמות של זיהוי פנים. זה לזכאים, כפוף לתנאי הבנק ואישורו, האם לבטל.
זה שסיפורים דומים. באיזשהו אופן.
ההוא שהיה, כן, על חוסר אחריות שהוביל לנזק לשותף.
כן, כן.
ההוא שהיה נועל אותה בטעות מבחוץ, ואז החליף את המפתח אפילו פעם אחת שנשבר בתוך המנעול, ולא חזר מאילת כדי להביא לה, ובטל שאיבדה שני חתולים. שני חתולים לשותפה שלה.
חצי-חצי?
כן. חצי-חצי. אז 300 שקלים נוספים, גם לבטל וגם לאבי. מקורבנות הממשלה החדשה.
הממשלת השמאל הרעה?
כן.
מה?
יוני בנט, כוכב הטיק טוק, נאלץ...
בנוער בן 15 של נפתלי בנט.
כן, שהוא היה מין אושיית טיק טוק כזאת, עם המון עוקבים, והוא היה מאוד חמוד ומצחיק. וכאילו גם בניגוד נורא גדול, כאילו לאביו, אתה יודע, השמרן וקפוץ התחת, הוא היה כזה... רוח חופשייה, כמו שבן נוער ישראלי, הוא.
והוא סגר את הטיקטוק שלו.
כך מדווח במאקו, כן. שהוא שעות אחרי ההשבעה, יוני בנט סגר את הטיקטוק. עכשיו, אני יודע שכבר לפני כמה חודשים הוא הפך אותו לפרטי, וכנראה, עכשיו נגיד ניסיתי לחפש בזמן הפרסומות איזשהו סרטון שלו, משהו, כאילו כתוב לא זמין. אז כנראה באמת הוא...
זאת אומרת שאם זה פרטי, אז יכול להיות שזה בגלל זה לא זמין, לא?
יכול להיות, אבל אני חושב שזה עוד דסקלציה, כתוב שהוא...
הוא פשוט סגר אותו.
כן. העלים אותו מהרשת כלא היה, כי אתה יודע, כשאתה מחפש חשבון והוא פרטי, בדרך כלל זה כותב לך חשבון פרטי.
בעיניי זה שוב עוסק בביבי.
כי?
כי יאיר נתניהו, כי אתה אומר, כבר יש לנו ראש ממשלה שהבן שלו מתפרע ברשתות החברתיות, אמנם יוני בנט בן 15 ויאיר נתניהו בן 280.
פי שניים.
באופן כללי צריך לקחת את עצמו בידיים. אבל אתה לא רוצה שגם לך יהיה בן שעושה פדיחות.
תראה, אבל היה...
שחר תבוא בלה חדיד ותגיד, מה הבן של בנט עושה בטיק טוק?
המקסימום הפדיחה שהוא עשה זה שהוא כתב, אני כל כך חרמן או משהו כזה.
כן, היה איזה פעם שמה.
הוא בן 15, זה ממש בסדר שהוא יהיה חרמן.
זה בסדר גם שהוא יהיה חרמן, אבל כשהם אומרים על אביב, אתה צריך להוריד את הכיפה, כי אתה לא עושה לחמד לחרדים, אני לא יודע אם הקולות החרמניים האלה, זה מה שהוא מרגיש, הוא צריך.
אבל זה דווקא היה כל כך שפוי.
אבל אנחנו עוד לא שם.
זה מעיד על משהו שהוא שפוי. אז האבא, ובאמת זה היה סמל כזה להכל, האבא הוא דתי שמרן, האמא היא חילונית, הבן הוא כזה ילד רגיל שיש לו טיק טוק, זה לא, תשמע, בוא, אנחנו גם אחרי ממשלה שבה הבת של מירי רגב לקחה את האוטו הממשלתי ועשתה סטוריס שהיא יוצאת מהגג, נכון, מה זה היה בחלום, והבת של ישראל קץ אמרה, אבא נהל לי את המדינה לכבוד היום הולדת,
הוא לא נהל לי את המדינה,
הוא פתח לי את המדינה,
משהו כזה היה שם,
כאילו המדינה היא כלי שרת שמשרת את היום הולדת, וכמובן יאיר נתניהו, אז דווקא היה... יוני בנט הוא היה דווקא סמל לחזרה לנורמליות. אני חושב שלסגור את החשבון...
אבל זה לא קורה ביום אחד. אתה קודם כל חייב כאילו לנקות, 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 ואחר כך לאט לאט להתחיל.
שאלה של גישה. שאלה של גישה.
נכון, אבל אני עדיין יכול להבין את הלחץ, שככל הנראה, אם מופעל עליו לחץ, שיסגור את הטיקטוק, יכול להבין את הלחץ.
שלא יהיה עכשיו יפתח תומר חדש, הוא יעלה כל מיני סאונדים מחידון התנך וכאלה.
נראה לי שהוא היה עם זה. נראה לי שכאילו אמרו לו, או סאונדים מחידון התנך, או שאתה סוגר. הוא אמר, לא, לא, אני סוגר, סוגר, בטח שסוגר.
בוא נבקש ממאזינינו שישלחו לנו וואטסאפים ויספרו לנו איך הבן שלכם הרס לכם את העבודה, הבן או הבת, כמובן.
הרס זה קצת מדי. הוא קלקל משהו, הרס מקומית.
כן.
עשה לכם פדיחות, בעבודה.
כן, או פגע במשהו, באמת שהוא של העבודה. איך הילדים שלכם פגעו לכם במשהו של העבודה?
לא דווקא בקשור לטלפון או רשתות חברתיות, כל דבר שהם עשו, טינאג'רים.
כן.
טינאג'רים.
נכון. הוואטסאפ הוא 054-999-4399, ואולי תצאו מכאן עם 300 שקלים לתחנות הדלק 10, מתדלקים ב-10, ומקבלים בקבוק שתייה מתנה. 054-999-4399. בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה קורה?
בסדר.
אנחנו ביקשנו מכם שתשלחו לנו וואטסאפים ותכתבו בהם מתי הילדים שלכם, הטינאג'רים שלכם, פגעו לכם בעבודה, הרסו לכם משהו, פינחו אתכם, גרמו איזשהו נזק בעבודה. כן, איליל.
בעבודתי הקודמת הייתי נהג של מוצרי חלב, בימי החופש הבן ה-16 הצטרף אליי, באחת העצירות רק ביקשתי שיעמוד בצד, הוא שיחק עם השלט של דלת המסעית, שלושה משטחים של חלב ושוקו נשפחו, לתוך חניון מכוניות, נזק עצום, שעות של נשקיון, בסוף פוטרתי, והבן שלי לא שותה מאז חלב.
וואו.
סיפור מדהים.
סתם שיחק עם השלט, בטח אפילו בלי לשים לב.
איך זה נופל, כאילו? נפל כנראה, כן?
אני לא יודע, יש
לי כנראה
רמפה כזאת או אחרת, נכון. משתובבת, אני יודע מה. אני יודע.
ושלושה משטחים של
משהו
שוקו?
משהו שאמור להקל על, על
הפריקה?
ריקון המסעיד, כן. על פריקה. כן.
נייס, ונפל לתוך החניון, נפלו שלושה משטחים מלאים בשוקו, הוא פותר, הבן לא שותה חלב מאז.
כן.
עובד בחברת רכבי יוקרה, הבאתי את הבן שלי לערב השקה, אכל מלא שטויות בבופה והקיא באחד מהרכבים, פדיחה רצינית.
להקיא בתוך רכב יוקרה זה נורא, זה הרי בלתי נקי.
גם זה לא שמשתכר, כמה אכלת?
בדיוק, כמה, איזה טרפת בופה.
כן.
וזה רכב שצריך להימחר אחר כך, כן?
כן.
שיחת זום סופר חשובה, 40 אנשים בשיחה, 10 דוברי אנגלית, אני בחדר העבודה והבת שלי בת ה-16 נכנסת בסערה, צורחת כללות על האינטרנט הגרוע בבית, ואני בהלם לא מגיבה, זה נגמר במנעול חדש על הדלת.
שורחת כללות על האינטרנט.
זעמם של בני נוער על האינטרנט.
בזום. בזמן שההורים בזום בפגישה.
וזה כבר לא משנה, זה כאילו, ואתה כהורה כמובן מייצר את האינטרנט הזה, כן? אתה הכתובת לטענות האלה.
תשמע, מישהו צריך להיות הכתובת. מישהו צריך להיות הכתובת, זה מאוד מתסכל כשהאינטרנט לא עובד. אני חושב על בני ובנות נוער שמצפים מהם, ציפו מהם לאורך השנה האחרונה ללמוד דרך האינטרנט, והאינטרנט לא עובד, זה מוציא מהדעת.
מוציא
מהדעת. אז תשחררו, אז לא נלמד.
כן, אבל אתה מבין שרוב האינטרנט הוא לא ללימודים. הוא לטיק טוק, הוא ליוטיוב,
הוא למשחקים,
הוא לטלוויזיה. כן.
כן.
מלמדת בישול בריא באחת מהסדנאות שהעברתי להורים וילדים, הבת שלי השתתפה, אחת מהמשתתפות שאלה אותי אם אני טבעונית, עניתי צמחונית, הבת שלי התפרצה לשיחה ואמרה בקול רם ממש בזלזול, טעמת שניצל בשבוע שעבר, רציתי לקבור את עצמי, להגנתי זה לא היה שניצל אלא כרובית מטוגנת.
אני לא חושב שזו הייתה קרובית מדוגנת.
אין ספק שזה היה שניצל.
זה היה שניצל, מה אתה עלינו? עלינו? את באה לזאת את הסיבוב? אני מכפת לי, מה אני בסדנה שלך? אכלת שניצל, ואנשים שהם צמחונים או טבעונים לפעמים נופלים בחתכה שניצל. זה לא מושלם, אבל כל אחד עושה מה שהוא יכול.
זאת הייתה סדנה של העבודה?
לא, סדנת הורים וילדים.
טוב, ביקשנו נזק בעבודה, כן?
כן, היא מלמדת.
כן, אז
היא מעבירה את הסדנאות, שהיא השתתפה בסדנה, אוקיי, אוקיי.
הבת שלי הדביקה את הלפטופ של העבודה בווירוס שמחק את המצגת למשקיעים כשהיא השתמשה בו בתקופת הקורונה.
מה אתה אומר על זה?
נשמע טוב מדי. כאילו נשמע, הווירוס מחק את
הווירוס מחק את המצגת.
למשקיעים.
למשקיעים.
בדיוק.
כן.
אמא שלי רופאת שיניים, כשהייתי נערה נכנסתי לקליניקה שלה והיה ריח נוראי, אמרתי לה בספרדית, איף הפציינטית תקעה נוד, היא סיננה, היא מבינה ספרדית, צאי מהמרפאה ואל תחזרי.
והיא לא כתבה איך אומרים בספרדית הפציינטית תקעה נוד? פציינטו
פוקס.
אפשר לדעת איך אומרים
ברור,
אבל תעשה שזה מדבר גם, נכון?
רגע,
אבל לא יודע אם הוא יתרגם לך נוד.
בוודאי. טרנסלייט. בוא נעשה מאנגלית לספרדית.
למה מאנגלית? The patient farted.
The patient has farted. Tient has farted. El paciente se ha tirado un pedo.
פדו?
פדו.
אוקיי.
רגע, והנה זה כך.
El paciente se ha tirado un pedo.
סליחה, זה לנקבה.
La paciente se ha tirado un pedo.
פדו בספרדית, אם כן הוא, אין לו מגדר.
לפדו אין מגדר, לפציינט יש מגדר.
לפציינטה.
Tirado el pedo. זה זוכה.
בוודאי, זוכה.
זוכה, כי גם, זה משהו שגם למדנו ממנו.
נכון.
בכל דבר שיש בו שיעור, יש בו ערך מוסף לימודי, חינוכי.
אז 300 שקלים לתחנות הדלק 10, עכשיו מתדלקים ב-10 ומקבלים בקבוק שתייה, מתנה למאזינה עם הפדרו.
שלישית בראש.
בוקר טוב, אביה פרחי, MTV ישראל, מה קורה?
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. יואו, הכלב שלי הכי חמוד בעולם, שתדעו.
למה, מה הוא עשה?
הוא מסתכל עליי כרגע, הוא במיטה. והוא פשוט חמוד, ואני לא במיטה. כן.
הוא ממשיך לישון אחרייך.
כן, חד משמעית. טוב, אני לא יודעת אם הרגשתם את זה, אבל מרגי לא היה כאן איזה חודש. הוא היה בארצות הברית, הוא טס כדי לקדם את הקריירה הבינלאומית שלו. בעצם ביום שהוא נחת הוא הוציא סינגל חדש שהפיק יובל מעיין, ולשיר קוראים סגול בעיר, שעושה סוף במרכאות לשמועות על הפרידה מנועה קירל.
אנשים נהיו נורא אישיים עם השירים שלהם. אני חושב שזה משהו שרן דנקר התחיל, אני לא יודע אם זה אם זה אותו סגנון.
אריאנה גרנדה עשה את זה עם Thank You Next.
לא, אני מדבר מקומית.
לא, גם מקומית, נועה קירל הלא שרה, אמאמי אין לי אקסים.
היה לנו גם סיבוב
כמסר ישיר למשמו.
היה לנו סיבוב קרן פלס שרה
ברק שמיר.
מה היה הסיבוב?
של קרן פלס שרה על איתי.
נכון, אבל זה עדיין יותר...
היה לנו יונתן שפירה, הייתה לנו תקופה כזאת, חבר'ה.
נכון, הייתה תקופה, את צודקת, הייתה תקופה. איכשהו עכשיו זה עדיין מרגיש ישיר יותר.
כי פחות תורכים לעטוף את הדברים בדימויים או מטאפורות, או להכניס אותם לאיזה הקשר שאתה קצת צריך לחשוב, האם זה ככה או לא ככה, למי התכוון או לא התכוון.
זה פחות חידתי.
כן, כי כשרן דנקר שר באמת, אתה זה שהיית עם נינת, כזה, אז מאוד...
אני אגיד לכם מה, זה בגלל שנהיה לנו כאן תרבות פופ, ובעצם אנחנו גם מכירים את הבן זוג, זאת אומרת, כאילו יונתן שפירה הוא איזה מישהו שאנחנו יכולים לדמיין, איתי הוא איזה דוש שאנחנו יכולים לדמיין, אבל את נועה קירל אנחנו מכירים. הבנתם?
כן.
כאילו, באמת חוץ מלהגיד נועה, אז כאילו, יש שם הכל, אבל בעיקרון זה שיר שאמור כאילו לשים סוף לשמועות על פרידה, אבל מצד שני, אני יודעת לקרוא, אוקיי? וכאילו מדובר בשיר פרידה. ממש
מה, תני, תני.
הוא ממש כותב שם, הוא ממש משחרר אותה לעולם בשיר הזה, עיקר שתהיה מאושר, כאילו, אני יכולה להקריא לכם את המילים. אגב, הקליפ של השיר זה בעצם קליפ מילים, זאת אומרת, ממש זה נראה כאילו מרגי בזה הרגע כותב את השיר בקטקים שלו, בטלפון, ממש רואים את זה נכתב.
תדעי לך שאני פעם פגשתי במעבדה לתיקון טלפונים סלולריים את אחת מגדולות הזמרות של מדינת ישראל, והייתה ממש ממש בלחץ, או לפחות הייתה ממש ממש בלחץ שהלך לה טלפון, כי באפליקציית פתקים היו כל השירים החדשים שהיא כתבה.
וגם בסרט על טיילור סוויפט רואים אותה כותבת שירים בטלפון. אני לא יודע באפליקציית פתקים, אבל רואים אותה עושה את
זה. זה באפליקציית פתקים.
בטוח, כן.
איזה מאפס. פתקים. כן, אז ממש רואים את זה נכתב, וגם יש כזה פתאום, נגיד, תיקון אוטומטי, שזה מצחיק, שזה גם כאילו מטורף. מי משתמש בתיקון אוטומטי?
מה זאת אומרת, מי משתמש בתיקון אוטומטי? אצלך הוא מבוטל?
ברור. אני צריכה שהכניסו לי מילים לפה, ואז אני אשלח אותם.
אני ממש לפעמים סובל מהאוטוקורקט, אבל לא עלה בדעתי לבטל אותו.
ולפעמים הוא מאוד נוח גם.
ולפעמים הוא עוזר גם.
לא, הוא אף פעם לא עוזר. הוא כאילו מתכון להרבה מאוד צרות. לא יודעת. וואו, אוקיי. נדבר על זה בפעם אחרת.
בפעם אחרת, כן. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד.
בכל מקרה, בשיר הזה הוא באמת משחרר את נועה עם החלומות הגדולים לעולם, ומבין שהיא לא תחזור, באמת, זה הכי פשוט, הכי יפה. אבל בעצם הוא מכחיש, הוא אומר, לא, אנחנו ממש ביחד. גם הוא אומר שהוא צבע את השיער לסגול בעיר, כן? ואני ראיתי סגול כהה. לא יודעת.
טוב.
הוא באמת חושף את השיער שלו בקליפ, בסוף השיר כזה רואים אותו, ואז רואים שהוא צבע באמת השיער, אבל...
שיר טוב?
סגול כן. כן, כן, שיר טוב, מרגש, יפה. אגב, הפתקים...
זה לא איזה מחווה לביבי או משהו עם הסגול הכה והשיער והפרידה.
לא, זה בממים, כאילו, כולם צוחקים לזה, נכון. שביבי שיר את המורשת. סגול בעיר. אגב, בפתקים בפון כתוב שהפתק, כאילו, כשרואים את הקליפ, אז רואים שהפתק נכתב ב-1 ביולי. שזה ב-2021.
זאת אומרת שזה עוד שבועיים.
כן, זה תאריך שעוד לא התקיים. עכשיו, בעיניי, הוא יוציא אלבום בתאריך הזה.
את אומרת, זה... איך זה נקרא?
חדר בריחה?
לא, מה שטיילור סוויפט תמיד עושה, שזה כאילו כמו נראה מזין כאלה.
בדיוק, כן.
בניז, איסטר בניז, קוראים לזה איסטר בניז?
איסטר אגז.
איסטר אגז.
כן, כן. אני ממש בטוחה שזה זה. בבקשה תכתבו את זה על פתק שיסגיר בראשון ביולי.
אנחנו נזכור, אל תזכי, זה גם מוקלט, הכל מוקלט.
לא נזכור, איליל תזכור.
איליל תזכור.
אוקיי, אז בראשון ביולי, ואם זה אכן הוא מוציא אלבום בתאריך הזה, אני אזכה במשהו. טוב, תודה.
את תזכי באלבום. טוב.
אורייט.
אביה, תודה רבה.
תודה, אביה.
תודה לכם.
יאללה, ביי. תודה רבה לכם, נתראה מחר בבוקר. הבוקר.